התאריך של היום, חולין דף למתת עמוד ב', אנחנו מתחילים את השיעור בדף למתת עמוד א', שורה אחת לפני השורות הרחבות. הסוגיה של היום תעסוק בדיני הכשרת הכבד לאכילה, כיוון שאנחנו עוסקים פה בדיני דם, באמת הגמרא בחולין, נכנסה פה מדין הלב, הכשרת הלב, אז היא נכנסה גם לדין הכשרת הכבד לאכילה. אמר לה אביי לרב ספרא, כד סלקת להתם, באים מיני הוא, כבדה מאתון בה. זאת אומרת, כשאביי פגש את רב ספרא, הוא אמר לו, כשאתה תעלה לארץ ישראל, להתם, תשאל את החכמים שם, כבדה מאתון בה, מה אתם נוהגים בבישול הכבד? האם מותר לבשל אותו בגדרה, או שמה אסור לבשל אותו משום שבבישולו הוא פולט דם בגדרה, ודם שנפלט מהכבד אסור באכילה, וחוזר ונבלע במאכלים שבסיר, או גם בכבד. וגמרא ממשיכה ואומרת, כד אסליק אשכחה לרב זירא, כשרב ספרא עלה לארץ ישראל, הוא פגש את רבי זירא, שהיה מחכמי ארץ ישראל, אמר לרב עמי שלכלה, זאת אומרת, רבי זירא העיד, שהוא היה פעם באמת בישל, אפילו בישל מאוד, שלוק פשוט שזה מאוד מבושל, בישל לרב עמי כבד, והוא אכל. כי אתה אמר לי למסר נפשי לא קמי בעיה לי, כי קמי בעיה לי למסר חברתה. כשחזר רב ספרא לאביי לבבל, אז אמר, הסביר לו, סיפר לו שבאמת שלבשל את הכבד, לפחות לבד, מותר, ואין בזה שום בעיה, שכך היה מעשה עם רבי זירא, והגיב על זה אביי, והוא אמר לו, למסר נפשה לא קמי בעיה לי, לבשל את הכבד לבד, לא הייתה לי שום שאלה בזה, שידוע שהכבד פולט את דם, ואינה בולעת את הדם שהיא פולטת. כי קמי בעיה לי, כי הכלל הוא, היות והיא תרודה לפלוט את הדם שבה, ויש לה הרבה דם, כבד נחשבת כרובה דם או כולה דם, אז כיוון שהיא תרודה לפלוט הרבה דם, היא לא בולעת את הדם שנפלט ממנה. כי כמה בעיה לי, מה שבאמת היה קשה לי, זה למסר חברתה, שאם אני מבשל את הכבד עם בשר אחר, האם בשר כמובן מוכשר ושאין בו דם, האם הדם של הכבד שנפלט מן הכבד יאסור את הבשר שנמצא באותה כדרה. וזה בעצם היה, זאת הייתה השאלה של אביי, לא לבשל את הכבד לבד, אלא שבזה הפסוק פשוט לאביי שהדבר מותר, אלא לבשל את הכבד עם בשר אחר. הר"ן מביא שני פירושים בראשונים, כיצד פירשו פה את הספק של אביי. לפי דעת רש"י, וכך הוא מפרש כנראה דעת הריף, שלאביי היה פשוט שמליחה בכבד אינה מעלה ולא מורידה. היות והיא בשבוע ריבוי דם, לא תיתכן שהמליחה תוציא את כל הדם שבכבד. ולכן השאלה שהייתה לאביי הייתה, האם באמת דם הכבד התורה אסרה אותו או לא? שהרי מצד אחד יש מקום לומר, היות והכבד כולו דם, אז התורה התירה לאכול כבד, כמו המעשה של ילתה, שאמרה לרב נחמן, שהתורה התירה דם, אסרה את הדם והתירה את הדם, באכילה על ידי אכילת הכבד, אז ודאי שהכבד באמת התורה התירה לאכול, למרות שיש בו ריבוי דם, אז הנה יש פה מקום לומר, שגם כשאדם נפלט מן הכבד, הדם הזה התורה לא אסרה בכלל, ולכן כיוון שהתורה לא אסרה את הדם שנפלט מן הכבד, היא לא תאסור את הבשר שנמצא מתבשל, שמתבשל עם, עם הדם הזה של הכבד. זה צד אחד לומר. צד השני לומר, וזה היה הספק של הבעיה, אולי מה שהתורה התירה זה לאכול את הכבד כמות שהוא, אבל הדם שיוצא ממנו ודאי אסור מן התורה. וזו הייתה השאלה שהתלבטה בה הבעיה. הפירוש השני שמובא בראשונים, ובעיקר בשם רבנו תם ועוד ראשונים, שבאמת פשוט עליה להבעיה שדם הכבד אסור מן התורה, ופשוט שצריך הכבד הזה הכשרה לפחות כמו בשר אחר. איך מכשירים בשר אחר מדמו? על ידי מליחה. והשאלה של הבעיה הייתה, שהאם מליחה מועילה בכבד, כדי שנוכל לבשל אותו עם בשר אחר, או לא. בצד אחד היה מקום לומר, שאולי כן, שאולי זה כמו בשר אחר, ולכן הכבד, המליחה מספיקה, כדי להוציא את הדם של הכבד, ויהיה מותר לאחר מכן לבשל את הכבד עם בשר אחר. או שמנומר, לא, היות והכבד כולו דם, רובו דם, אז המליחה לא מספיקה כדי להוציא את כל דמו. זאת הייתה השאלה של אביי, הספק של אביי, כשהוא ביקש מרב ספרה, לבוא ולברר את השאלה אצל חכמי ארץ ישראל. אז ממשיכה הגמרא ואומרת, מה ישנה מסר נפשה לדלוקה מבעיה לך? רב ספרה עונה לאביי ואומר לו, אני לא מבין אותך, הרי אם פשוט לך שלבשל את הכבד לבד, אז אין בזה שום איסור והכבד לא נאסרה. פשוט לך שזה מותר, כנראה שפשוט לך, כי למדת את זה ממשנה, דתנן, במסכת תרומות. רבי יוחנן בן נורי אומר, הכבד אינה נאסרת. מפורש במשנה, ומשם כנראה למדת שהכבד לבד, כיוון שאינה נאסרת, מותר לבשל אותה לבד. אבל למשא חברתה, נמי לא תיבה אילך. דתנן רבי יוחנן בן נורי אומר, הכבד אוסרת ואינה נאסרת, מפני שהיא פולטת ואינה בולעת. אז באותה משנה כתוב מפורש, שאומנם היא לא נאסרת, אבל היא אוסרת, ולכן אני לא מבין למה יש לך ספק, אם אתה כבר יודע את המשנה הזאת, אז ודאי שאת המשנה מכן, את המשנה בשלמותה, שהיא כן אוסרת את הבשר, כיוון ש... היא פולטת את הדם, רק היא אינה נאסרת בגלל שהיא תרודה לפלוט. דוחה הגמרא ואומרת, או שאביי בעצמו דוחה את הראיה מן המשנה, ואומר, דילמה, הטעם בכבדה די איסורה משום שמנונית. אולי משם באמת אין ראיה, ששם מדובר באדם שבישל כבד, שהיא טרפה, והוא בישל אותה עם כבד אחר, אז הכבד, הטריפה, אז הוא אוסרת את הכבד הקשרה, משום השמנונית שיוצאת, השמנונית הטריפה שיוצאת מן הכבד הטריפה, אוסרת את הכבד השני הקשרה מצד השמנונית. מצד הדם, אולי לא תאסור, שהרי כיוון שהיא תרודה לפלוט דם הכבד הקשרה, אז היא לא תבלע את הדם של הכבד הטריפה, אבל את השמנונית היא כן תבלע. ומדובר בכבד טריפה שהתבשלה עם בשר כשר, אז במקרה כזה, השמנונית היא זאת שתאסור את הדם, וכך שמשם מה שכתוב אוסרת, אין משם ראיה. ומה שכתוב אינה נאסרת, מדובר במקרה אחר, שאדם לקח כבד כשרה ובישל אותה לבד, ובזה היא לא נאסרת מאדם שהיא פולטת, כיוון שהיא תרודה לפלוט הרבה דם, ולכן אינה בולה דם אחר. משום דם, דמה מהי? זאת השאלה שלי, מה הדין במקרה ואדם בישל כבד כשרה, עם בשר כשר, ואדם נפלט מן הכבד, האם אדם הזה אוסר את הבשר, שם לא מדובר בשמנונית טרפה, אלא רק בדם, זהו הדבר היחיד שאוסר את הבשר. ממשיכה הגמרא, בעצם זה לשון הריף. ואולי לפני שנגיע לריף, ננסה קצת לסכם פה את שיטות הראשונים, איך שהם הבינו את הגמרא. לפי, צריך לציין שיש עוד שני נושאים שבאמת הריף ישמית כאן, שהוא לא הזכיר מה שהגמרא אמרה שם, שלפני שהם צולים את הכבד, או לפני שמולכים את הכבד לפי שיטה אחת בראשונים, צריך קודם כל לחתוך אותו שתי וערב, כך ש... כי יש שם סימפונות, סימפונות הם בעצם ורידים, אבים, שיש בהם דם בעין, ולכן הדם הזה לא יצא על ידי מליחה לשיטות שהן סוברות שמליחה מועילה, וגם יש לחתוך את הסימפונות לפני הצליה, כך דין אחד. ולכן, לפי שיטת הראשונים הסוברים, שמליחה מועילה, וכך באמת מסקנת הגמרא לפי שיטתם, אז כל הסוגיה עוסקת באמת בבישול הכבד לאחר מליחתו, ומסקנת הגמרא היא שיהיה מותר לבוא ולמלוח את הכבד, רק שלפני מליחת הכבד יבוא ויחתוך אותו שתי וערב במקום הסימפונות, וחיתוכו למטה, תנו כך שבאמת כל אדם שבסימפונות יטפטף כלפי מטה בשעת המליחה, ואחר המליחה יוכל לבשל את הכבד כמו שהוא מבשל כל בשר אחר. וזו שיטת רבנותם. אבל שיטות הסוברות כמו רשי ועוד ראשונים, וכך באמת נפסקה להלכה, המליחה ודאי לא מועילה לפי השיטה הזו, כי יש בכבד ריבוי דם, ומה שמותר לעשות, זה יהיה צליה או אופנים אחרים כמו שנראה בגמרא ובדברי הריף. הריף בסופו של דבר מסכם את הסוגיה. הוא אומר, הוא מביא את הסוגיה כאן, שמלשון הסוגיה, אנחנו עוברים את הפלמד תת עמוד ב', שסוגיה דשמה תתה, את מסקנת סוגיית הגמרא, שיש כמה אופנים שימותר להכשיר את הכבד. האופן של מליחה לא מוזכר בריף, מוכרח מדברי הריף שמליחה לא מועילה לכבד, וכך באמת הבין אבן בדברי הריף. דהיך על תלה בחלה, אופן ראשון, זה על ידי חליטת הכבד בחומץ. החומץ הוא דבר חריף, מדובר בחומץ מאוד חריף, והחריפות שלו, כשאנחנו שורים את הכבד בחומץ, החומץ צומת את כל נקבי הפלטה של הדם שבכבד, ואז הוא לא יפלוט עולמית דם הכבד הזה, גם יבשלו אותו בתוך סיר, אפילו עם בשר, יהיה מותר לכתחילה לעשות כך. או על ידי מים רותחים, או ברותחים, שבזה יהיה מותר לבוא ולטבול את הכבד במים רותחים, וזה נקרא חליטה ברותחים, שאז הדם של הכבד משבל בכבד, וכבר לא יצא לעולם משם, יהיה מותר לבשל את הכבד אפילו עם בשר לכתחילה. אופן שלישי אומרת הגמרא, ואפילו קופיה לבא. קופיה לבא מדובר באופן שלקחו את הקנה של הבהמה, וכל מה שמחובר לקנה, שזה הריאות, הלב והכבד, ואת כולם הכניסו בתוך קדרה, והוציאו את הקנה החוצה, כך שגם הדם של הכבד יוצא דרך הקנה החוצה. אז מדינה דגמרה, שלושת האופנים האלה מותרים, יהיה כדי לבשל את הכבד. אלא, אומר הריף, מיהו שדרו ממת יפתה, שלחו מישיבות בבל, הגאונים, גאוני בבל שלחו מהישיבה שלהם, דהיידנה לא בקיאים בחליטה. היום אנחנו לא בקיאים בחליטה, כיצד לבצע לא חליטה בחומץ, ולא במים רותרים, בספק איסורה לחומרה, וכיוון שהגמרא לפי שיטת הריף, לא מגיעה להכרעה ברורה, כיצד לבוא ולהכשיר, האם מליחה מועילה או לא, כך שבאמת מליחה, זאת אומרת, לפי הריף פשוט שמליחה לא מועילה, אלא האופן היחיד שנשאר, שזה רק, כמו שנראה תכף, זה רק צייה. ולא שרי למיכל כבדה שליקה, אלא אחד את תבולי מי קרה, ושלקלה בתרחי. את האופן היחיד שמותר לאכול כבד מבושל, הוא רק על ידי צליה, לפני שמבשלים אותו. מעיקרה ושלקלה בתרחי, ורק לאחר מכן יוכל לבשל אותו. אבל איש שלקלה מעיקרה, אסור. אבל אם הוא יבשל אותו בלי צליה, ודאי שהדבר אסור, והכבד יאסר, גם אם הוא יבשל אותו לבד, לא יועיל לו, לא מליחה, ולא שום דבר, אלא צליה. וכן המנהג בכל ישראל, שבכבד הפתרון היחיד זה צליה, ואחר צליה יהיה מותר לבוא ולבשל אותו. אומרת הגמרא, והנמילה כבדה, אבל תחלה שומנה באלמאו. את כל מה שאמרנו שבכבד מועיל צליה ולא מועילה מליחה, זה דווקא בכבד, אבל תחול שומנה באלמאו. התחול הוא לא כולו דם, למרות שהוא נראה מאוד אדום גם כן, אבל הוא בעצם שומן, אמנם יש בו קצת דם, לכן ודאי צריך מליחה, אבל לא צריך צליה, רק בכבד צריך צליה. בתחול אין צורך בצליה, אלא דינו כמו כל איבר אחר בבהמה, ומועילה לו מליחה. כי עד שמואל, אבדלי תבשילה דתחלה, כמו ששמואל עשו לו תבשיל של תחול, משמע שבישלו לו את התחול וכנראה אחרי מליחה, ביומה דעבד מלטה, ביום שהיו עושים לו הקזת דם, שמומלץ הוא לבוא ולאכול את התחול. זהו בעצם דברי הריף, עד כאן כך יוצא לשון דברי הריף, שבעצם מה שמותר הוא רק צליה, ולאחר הצליה יהיה מותר לבוא ו לבשלו. הר"ן מתקשה פה בדברי הריף בשתי שאלות. שאלה אחת, למה הריף לא הזכיר את מה שהגמרא אמרה, שצריך לקרוע לפני, גם אם נסביר את הסוגיה, לא בבישול אלא בצליה, כן? גם אם נסביר את הגמרא בצליה, האם הגמרא שם מפורש אמרה שצריך שתי וערב? צריך לחתוך שתי וערב את הסימפונות, ואת החלק החתוך יהיה פונה לכיוון הצליה. כך יוצא לפי הגמרא, ולמה הריף ישמיט את הדין הזה של קריאת שתי וערב של הסימפונות של הכבד. שאלה שנייה היא, אמנם אנחנו לא בקיאים בחליטה, אבל כל זה לא בקיאים בחליטה כדי לבשל את הכבד עם בשר, אבל לבשל את הכבד לבד, הגמרא אמרה מפורש, כרבי רבי יוחנן בן נורי, שכיוון שהכבד תחודה לפלוט, אז אלו בולעת חזרה. ולמה נאסור את הבישול הכבד, לפחות לבד, שהרי משמע מדבר הגמרא שהדבר מותר. הר"ן מתרץ שדעת הריף, וכך דעת הרמב״ם, שהם סוברים שהסוגיה פה היא הליבה דרבי יוחנן בן נורי, כמו שהריף בעצמו הדגיש את זה בציטוט הגמרא, אבל שבאמת שהכבד לא נאסרת בגלל שהיא תרודה לפלוט, אבל חכמים שם במשנה בתרומות חולקים על רבי יוחנן בן נורי, וסוברים שהכבד נאסרת, וכיוון שחכמים חולקים, יחיד ורבים, אלא חכי רבים צריך לפסוק כמו חכמים, ולכן הכבד ודאי לא מותרת בבישול, אפילו בפני עצמה, אלא על ידי חליטה, כיוון שאנחנו לא בקים את חליטה, אז לכן מה שנשאר זה רק בצלי. ככה יוצא. ומה ש... למה באמת הרב לא הזכיר קריאה ושתי בערב, וחיתוכו לתחת, היינו בשעת מליחה ולהתירה, כדי להגדירה לגדירה, לבדרך רבי יוחנן בן נורי, כן? שהוא אומר שהכבד אין הנעשר, אלא מפני שדם הסימפונות צריכה קריאה שתי בערב, קודם המליחה, אבל לדידן דקיימן כרבי יוחנן, שלא קיימן כרבי יוחנן נורי, ואין היתר אלא בצלי, לכן אין הצריכה קריאת שתי וערב, שהרי הצליה באמת שואבת את כל אדם, גם אדם המכונס בתוך הסימפונות, ואין צורך בקריאת שתי וערב לפי דעת עריף, כך יוצא להלכה לדעת עריף. למעשה, הרן מתקשה באמת בפסק הזה של עריף, שהרי כיצד באמת עריף יסביר שהרי הגמרא הביאה מעשים שחכמים בישלו לכתחילה כבד ואכלו אותו בלי מליחה או גם עם מליחה, אבל לפחות סברו שכיוון שהוא טרוד לפלוט אז אינו בולע, וכל השאלה של הגמרא האם צריך מליחה או לא כשהוא מבשל את הכבד עם בשר אחר, אבל לבשל את הכבד לבד גם בלי מליחה, משמע מהגמרא ומהמעשים שיש שם, מהחכמים שהיו שם, שהדבר מותר. וכיצד אפשר לדחות את כל המעשים האלה של האמוראים, כן, שעשו מעשה להתיר בדבר הזה. לכן, להלכה, יוצא שהשולחן ערוך הביא בסופו של דבר, בסימן העין ג' סעיף א', קודם כל, כיצד נוהגים לגבי הכבד. אז הכבד הוא באמת, יש בו ריבוי דם, לפיכך לכתחילה אין לו תקנה לבשלו על ידי מליחה, אלא קוראו שתי וערב ומניחו חיתוכו למטה, וצולה הוא, זאת אומרת, הוא מפנה לאש את החלק החתוך, ואחר כך יכול לבשלו. לדעת הרמה, גם בלי חיתוך שתי וערב, אלא מנקב אותו כמה פעמים, הדבר מועיל, או אם הוא חתך את כיס המרה, שאז משם יש מקום לדם לזוב משם, גם זה מועיל ולא צריך שתי וערב. בכל מקרה, מה הדין אם הוא בישל את הכבד בלא מליחה ובלא צליה בדיעבד? אז מביא פה השולחן ערוך כדעת רוב הראשונים, שבדיעבד מותר אם יתבשל לבדו בגדרה, בלי צליה, אבל הגדרה כמובן אסורה, שהכבד פולטת ואינה בולעת, כדעת רוב הראשונים שהבינו את סוגיית הגמרא של ליבה דהלכתה, וכדברי הר"ן, שמה שמובא פה רבי יוחנן בן נורי, ככה נפסקה להלכה. ואומר שולחן ערוך, ויש מי שאוסר. באמת יש מי שאוסר, דהיינו שאם הוא מבשל את הכבד לבד בלי צליה, היא נאסרת, וזה כדעת הרי והרמב״ם. כך שבסתם מרן התיר, שאם הוא בישל את הכבד לבד, בלי צליה וכו', הכבד לא נאסרת. הרמ"א כתב שהמנהג הוא להחמיר כדעת הרמב״ם, והריף, אפילו נמלכה הכבד קודם בישולה. כך יוצא להלכה. לגבי החליטה המפורש שם בדברי השולחן ערוך בסימן עין ג' סעיף ב', שאם חלטו בחומץ וברותחים וניקה והוציא מזרקי אדם שבתוכו, מן הדין מותר לבשלו, אלא שהגוענים אסרו לעשות כן, ובדיעבד מותר. לגבי התחול, כמו שאמרנו, אף על פי שיש בו מראה אדמומית ונראה כריבוי דם, דינו כשאר בשר וצריך מליחה ומועיל לא מליחה. כאן נפסק בסימן העין ד' סעיף א' ביורה דעה. למעשה, מה נוהגים אם רוצים לדעת איך לעשות בשביל לאכול כבד, וזה נפסק אפילו בכבד עוף, שיש לך תחילה לחתוך את הכבד עוף, אפילו כבד עוף, שתי וערב, ולשטוף אותו קודם מאדם שעל פניו, וכשמקרבים אותו לאש, לפני שמניחים אותו על האש, מפזרים את זה קצת מלח, כדי לגרום לדם שבכבד לצאת, כי הדם קצת שואב את הדם מן הכבד, ואז מיד שם אותו על גבי האש. אחרי הצליעה שהוא צלוי כמו שצריך, כן? יוכל לבוא ולשטוף, ישטוף אותו במים, ואחרי השטיפה של הכבד יוכל לאכול אותו, וגם לבשל אותו בצורה הזאת. פה הבינו את השיטה שהיא מקובלת לכל הדעות, לדעת השולחן ערוך, לא צריך, אין חובה לבוא ולמלוח, אין חובה גם לשטוף את הכבד לאחר הצליעה, שהרי האש שורפת את הכל, ואין צורך באמת לעשות השטיפה. דעת הרמה, שכן צריך גם את המליחה, וגם את השטיפה לאחר מכן, גם את השטיפה לפני זה, לכל הדעות גם צריך. עד כאן.